ראינו שהמהר"ל אומר שתי הנקודות שמאפיינות את המציאות שאנחנו של העולם הזה הם אנחנו רואים שיש במציאות חוקיות שכל הנבראים הם נמצאים במה שהם פועלים בעולם. העולם זה הרבה מאוד פעולות של נבראים. ההימצאות של הנבראים זה בפעולה שלהם. כל נברא פועל, מתבוננים, רואים הרקיע פועל, הארץ פועלת, בעלי חיים פועלים. עוד הבחנה שאנחנו מבחינים זה שכל פעולה היא מתייחסת אל הפועל. לא. כל פעולה שאנחנו רואים במציאות, חום, קור, תנועה, צמיחה, כל פעולה היא ביטוי של הפועל. אם אתה רואה תהליך של צמיחה, אתה אומר, זה הדבר שמאפיין את הצמחים. כל פעולה היא מתייחסת אל הפועל. כל פעולה, מהותה, היא, ברגע שאנחנו אומרים שאין פועלים, אין דבר כזה בעולם יצורים. יש פעולות של יצורים. אז היצור הוא הפעולה שלו. ממילא שאתה רואה פעולה. הפעולה היא משויכת, מהותית. מה היצור הזה עושה בעולם? מה הוא בעולם? הפעולה שלו. יש כזה, אתה מסתכל על זה משני הכיוונים. כל נברא פועל, כל פעולה, לכן כל פעולה מתייחסת אל הפועל, כל פעולה. המהות שלה היא מגזרת מהמהות של הפועל. נכון?
בעצם הפועל זה המהות?
כן. אין בה, במילים אחרות אין יצורים בעולם, יש פעולות בעולם. וכל פעולה, בשביל האיכות המיוחדת שלה, היא זקוקה לרמת חיים כזאת שפועלת את הפעולה הזאת, את הפעולה של החיות, לא יכול צמח, לא יכול לעשות אותה. אז אם אתה רואה פעולה שם.
אפשר להגיד שהפעולה זה חלק מהאדם?
זה לא חלק, זה הוא. לפני האדם, מה זה החי? זה הקיום, פעולה של הקיום, זה נקרא חי, חי. מה זה הצמח? הפעולה של הצמיחה. אין צמח בפעולה של צמיחה.
אז זה פשוט. וכמו
אולי
אפשר... הפעולה זה הביטוי של
האדם. ביטוי אתה אומר כאילו יש אדם ויש לו גם ביטויים. זה האדם. פעולה שלו זה האדם.
איכשהו כאילו מתקיים.
במה האדם מתקיים? בזה שהוא כל הזמן במציאות זז, פועל, עושה דברים. זה מה שהוא תורם ל... לזה שיש עולם. במה הוא נמצא? בזה שהוא מת, הוא לא כלום. בזה שהוא חי, הכוונה שהוא פועל, זה נקרא שהוא חי, פועל. אם הוא חי ולא פועל, אז הוא נחשב כמת, באמת הוא חסר בעולם. פעולה שלו חסרה בעולם. טוב, הכלב החי מהארי המת. כי כלב חי הוא פועל. הרי אמת, הוא יפה מאוד, הוא מרשים, אבל הוא לא פועל. אם החוק הזה הוא, זה שני החוקים הקולים את המציאות, שאלנו, אז מה זה, עכשיו בוא ניקח את המבט הזה, ובוא נתבונן בו על המציאות של האדם. אז כדי להגיד מה הפעולה של האדם, אתה צריך קודם כל להגדיר את המהות שלו, כי אמרנו שהפעולה מתייחסת אל הפועל. אם אתה רוצה להבחין מה הפעולה שמיוחדת את היצור, קודם כל תראה מה המהות שלו, מה המהות של האדם. המהות של האדם, שהוא נבדל מכל שאר בעלי החיים, מצד הנפש, שאין נפשו נפש ואין. נפש שכלית? לא, מה זה נפש שכלית? כלומר שהקיום של האדם הוא לא כמו בעלי החיים. כלומר, סביב האינסטינקטים. אלא החיים של האדם מבוססים על ההכרה השכלית שלו. בשביל לחיות הוא צריך הכרה שכלית. זה כמו שהבהמה בשביל לחיות לא מספיק לה לאכול. כמו צמח שנמצא במקום ויונק את המזונות שלו מהאדמה. כדי שבעל חיים יחיה, הוא זקוק לקיום שלו תלוי בכוח החיוני שלו. בשביל זה יש לו עיניים ותנועה ברגליים, ומוח שמחליט, ואסטרטגיה של טרף, לא יודע, כן? אז אצל האדם, השכל שלו זה לא מעלה, זה המהות כמו שאמרנו. ומה זה בא לידי ביטוי שזה המהות? שאתה אדם לא יכול לחיות בלי שהוא, בלי שההכרה שלו היא, ההכרה שלו היא זאת שמאפשרת לו קיום. זה בא לידי ביטוי בעיקר בזה שהאדם חי בחברה, חיים חברתיים. שזה אדם צריך מלכות, הוא צריך סדרי חברה, הוא צריך חוק, הוא צריך משפט. זה לא דבר טכני, זה דבר מהותי לאדם. היכולת שלו להשכיל את המציאות, להבין אותה, לנתח אותה, לנסח אותה, היא הקיום שלו. החיים של האדם מבוססים לא על הטבע, אלא על ההכרה הגבוהה. ולכן אנחנו מיד מחפשים מהם הפעולות שנגזרות מהיותו בעולם. כלומר, מה הוא, איך בא לידי ביטוי זה שיש אדם בעולם? איך זה בא לידי ביטוי? אמרנו, וזה שהאדם אולי בנאי ונגר ועושה מלאכת האפייה. כן? כי המלאכות האלה, האדם זקוק לבינה שלו בשביל ליצור את הקיום שלו בעולם. כדי שהוא יוכל לחיות בעולם, הוא זקוק לשכל. שכל שיוצר מתוך המציאות תבניות חדשות, הוא בונה מתוך זה. בלי, זה לא דבר שעשוע, זה לא שאדם יכול לעשות. מאוד יפה שהוא עושה טרקטור מהמיכול. לוקח את הברזל, זה, יוצק אותו בסוף עושה טרקטור. זה לא, בלי טרקטור הוא לא חי. בלי שהוא בונה לעצמו מבנים, תעשייה, כבישים, בלי זה הוא לא חי. הנה אנחנו מוצאים את האדם משתמש בכוח השכלי. זה מה שהוא פועל בעולם. זה אומר המהר"ל. שים לב מה, זה שהאדם משתמש בכוח ההכרה שלו, מה הוא משתמש בזה בסוף? בסוף בשביל להתקיים, מה שבעלי חיים לא צריכים, הוא לא משתמש בזה לדברים גבוהים. הוא משתמש בזה לצורך הקיום שלו, וזה בא לידי ביטוי בגמרא וקידושין. אומר רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חן, ותראו את זה. עולם שלם מכניס רבי שמעון ורבי אלעזר במשפט כזה פשוט. מה הוא רוצה? מישהו שמע אותו בית המדרש, הוא אומר, מעולם לא ראיתי צבי קייץ, ארי סבל, שועל חן ואני. מה הוא רוצה לומר? זה לא מה שמבטא את השאר רוח של האדם, היכולת הטכנולוגית שלו. כן? בגלל שהשימוש בסופו של דבר הוא שימוש לצרכים נמוכים. מה שבעלי החיים לא צריכים. בשביל זה צריך שכל. כן? אבל צריך לשים לב שהגמרא הזאת היא לא רק עונה לשאלה שלנו, האם הטכנולוגיה היא הביטוי של הפעולה של המעלה של האדם. רבי שמעון ברבי אלעזר מוסיף פה עוד דבר, שגם הקיום שלו הוא נמצא בבעיה. עצם הקיום של האדם, זה מה שקורה כאן פרנסה. הם מתפרנסים שלא בצער, והם לא נבראו לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני. כלומר, זה שהאדם הוא, המצב שלו הוא כזה שהוא צריך יגיעה ויזע ולהפעיל את השכל בשביל מה בסוף כדי שהוא יוכל מצב קיומי נחות, שבעלי חיים לא צריכים את זה. בעלי חיים הקיום שלהם הרבה יותר פשוט, המזונות שלהם מזומנים להם ומוכנים והם יוצאים בסביבתם ובקרבתם, והאדם כדי להתקיים, זה נורא. יש יצור אחד בעולם, כל היצורים, נכון, זה חלק מהשלמות. מה שהוא אמר בסוף, כן? כן, הקיום שלהם יותר שלם, כלומר, אין שלמות השכל של האדם להשתמש בו אל פרנסתו, כיוון שלא נמצא שצריך דבר זה הבעל חיים שהוא פחות מן האדם. אני אקרא לכם אולי מעוד מקור של המהר"ל, והמהר"ל אומר את זה כאן יותר בצורה בהירה.
זה אומר שהאדם הראשונה שווה לחיות?
בקיום שלו כן.
אבל במעשים
אחרים.
מה הייתה המעלה של האדם הראשון הזה
משאר החיות? אם לכאורה
הוא מושלם גם, וגם הם מושלמים.
שהוא היה עסוק, אנחנו עכשיו אמרנו מה לא. מה זה לא הפעולה של האדם, עוד לא דיברנו על מה כן הפעולה של האדם. כן? אז המהר"ל אומר בחידושי הקדושת לקידושים פה על הגמרא שלנו, הוא אומר ככה: הפרנסה לאדם היא קיומו. היינו, הפרנסה, הביטוי הזה שהגמרא משתמשת בה, הם מתפרנסים שלא בצער, מה זה הפרנסה? הפרנסה זה קיום, זה שייך לקיום של האדם, זה שייך להישרדות שלו, לעצם האפשרות שלו לחיות בעולם. אומנות, למשל, זה לא שייך לקיום של האדם, אפשר להתקיים בלי אומנות. בלי פרנסה אפשר להתקיים, אי אפשר להתקיים בלי פרנסה. פרנסה היא לאדם מקיומו. ואם היה אדם חסר הפרנסה, כמו שאנחנו רואים היום, כיוון שלאדם חסר הפרנסה שהוא קיום מציאותו, אין זה מפעולת הפועל שיפעל פעולה שאין לה קיום. תראו, כל הנבראים נבראו באופן כזה שמובנה בהם הקיום שלהם. כשהקדוש ברוך הוא יצר נמלה, הוא ברא אותה יחד עם האפשרות שלה להתקיים. זה פעולה שלמה. אם אתה יוצר יצור שהוא לא חי, הוא הולך כל שנייה למות, הוא כל הזמן צריך לרדוף אחרי זה שהוא לא ימות, זה פה, זה בעיה. משהו פה לא שלם ביצירה הזאת. אין זה מפעולות הפועל שיפעל פעולה שאין לה קיום ועמידה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות, כל העולם נברא באופן כזה שכל היצורים נבראו ביחד עם צרכי קיום עמיתם. כי מגדר הפועל השלם שיהיה פעולתו בשלמות, ולפיכך נמצא בכל הנמצאים שיש להם פרנסה בלא תורך ובלם. זה המשמעות שאין להם תורך. זה לא שהאדם צריך לעבוד יותר קשה, זה לא בסדר, הוא קיבל משמרת לא טובה. זה, 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 זה דבר שהוא בעיה קשה, זה מגלה על משהו שחסר בבריאה הזאת. יש בריאה אחת יוצאת דופן בכל העולם, שהיא לא נבראת עם צריכי קיומה. מכל שכן שכך היה ראוי דבר זה לעולם, לאדם. למה זה היה ראוי? כי ככה, תסתכל על כל המציאות, ככה היא בנויה. אשר הוא מבחר מן הנמצאים. איפה אנחנו מוצאים את המצב השלם הזה? האם יש לזה סימנים לזה שככה אדם צריך להיות? כן. איפה? גן עדן. המציאות של גן עדן היא תיאור המצב הנורמלי של האדם. לכן התורה מתארת את גן עדן. וכך היה קודם שחטא האדם. עכשיו שאנחנו קוראים פרשת בראשית, אפשר להבין איך המצב הזה נוצר. עד שהראה את מעשה וקיפח את פרנסתו.
אז איך הוא חטא אם הוא היה בגן עדן? במצב הנורמלי שלו, איך הוא יכול לחטוא?
בסדר, זו עוד שאלה. אבל קודם כל צריך להבדיל בין שני מצבים, המצב הנורמטי. אתה רואה בן אדם חולה, אתה שואל רגע, מה אני רואה לפני? אדם בריא או אדם עם בעיה?
אבל
לאיפה אני מכניס אותו? לספר אנטומיה או לספר של מחלות?
כן, אני מבין. אבל השאלה שלי היא כזה ש אומרת כאילו, איך הוא במצב הנורמלי שלו, אולי הוא לא היה במצב הנורמלי שלו. וזה מה שגרם לו לחטוא.
לא יודע, אתה נכנס לשאלות שהמהר"ל לא שואל אותם פה. הוא לא עכשיו עוסק בשאלה של, אני רוצה תיאור המצב הקיומי של האדם. אתה מבין? אתה עוסק בשאלות שהם, מה קרה? אני מלמד על זה. מה קרה? איך זה קרה? איך נהיה כזה מצב? מה פתאום יש ייצור כזה? אבל אנחנו קודם כל מנסים להבין לאיפה שייכות המלאכות. ולאט לאט המהר"ל מרגיל אותנו להבין שהמלאכות שייכות לחיסרון מאוד מאוד יסודי באדם.
מה הסיבה שזה חיסרון?
כי אתה רואה שכל הנבראים נבראו עם הצרכים שלהם. זה כמו שאתה בונה אוטו, אתה אומר, תשמע, אם האוטו הזה נוסע בתל אביב בגלל הלחות, הוא לא ישרוד. אז כל הזמן שיעמוד מישהו בגג וישפוך מים. זה יצירה לא שלמה. כי כשאתה בונה יצירה שלמה, אתה בונה אותה, שהיא תשרוד בכל המצבים. אז אם אתה רואה אדם שהוא כל הזמן צריך כדי לחיות, הוא הולך כל שנייה לאבד את הקיום שלו, הוא צריך כל הזמן לרדוף. אנשים משקיעים בזה הרבה זמן, הרבה מאמץ, כי את הכוח גופו, כוח נפשו, נכון? השכל שלו. בשביל מה אנשים כל כך מתאמצים? הכל בשביל שבסוף יהיה להם לאכול קצת וקצת לנוח וקצת חופש. זה מוזר מאוד המבנה הזה של האדם.
רק כי זה לא ממלא אותם.
לא רק שזה לא ממלא אותם, הם זה לא אמור למלא אותם, זה אמור למלא את הבטן שלהם הכי הרבה. בשביל זה הם עובדים קשה.
אז למה אנחנו מרגישים צורך של בסדר. בית בקיסריה ואסדו על...
סתם דמיונות, לא צריך יותר מזה, זה דמיונות.
כן, אבל מה זה? הרגשה, ומה גורם להרגשה הזאת, אם אנחנו...
זה דמיונות של... זה שאדם יכול לכתוב. איך הרמב״ם אומר, בהקדמות, שזה אדם משוגע. הוא בונה בית שיחזיק כפול שלוש מהחיים שלו, בשביל מה? זה לא, לא סביר. אם היית חושב בצורה כלכלית, היית לוקח כלכלה. בצורה אדם. כמה כסף אתה נותן לו כדי שהוא יוכל לחיות? גם ברווחה וגם כדי לבנות מבנה. לא מדבר על... יש לי חבר שהיה לו וילה באילת על שפת הים. קנה אותה מאוד בזול, עם בריכה פרטית. עם... לא על שפת הים, אבל רואים את הים. פעם אחד הוא מכר אותה. אני עובד לבית הזה, אתה רואה שהוא עובד בי. לא נהנה, לא נהנה. תחזק את הבריכה, לתקן את הקלות, לקצור את הדשק. הוא הלך, קנה במגדלים. אתה מכיר את המגדלים האלה שיש לך שומר למטה וזה? הם מטפלים לך בכל הדברים, שלם עדיין 1,500 שקל לחודש וזה. הוא לא צריך, אומרים לי, מה אני צריך את זה? אז לכן אומר המהר"ל, נוסיף המהר"ל, במיוחד שהאדם הוא נבחר הבריאה, הוא הנברא הכי עליון. אז איך זה יכול להיות? לכן הגמרא מסיימת בזה שהיא את כל הרעיון הזה מכניסה בסוף הגמרא, אלא שהראותי את מעשיי, כלומר, מה התשובה לזה? למה לא ראיתי צבי קייץ וזה אצל בני אדם אתה מוצא? ומה, אלו שלא נבראו אלא לשם שאני מתפרנסים שלו בצער, אני נבראתי לשמש את קוני, על אחת כמה וכמה. ההסבר לזה, אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי, שנאמר, אבונתכם היתו אלה. פסוק בירמיה. שם כתוב, הנותן גשם ויורה ומלקוש בעיתו. חוקות קציר ישמור לנו. כלומר, ככה הבריאה נבראה. אז איך זה שזה לא ככה? אבונותכם היתו אלה וחטאותכם מנוע טוב מכם. אומר המלבים שעל ידי האבונות במזיד גרמנו להטות חוקות קציר. הגם שהם חוקים טבעיים שיניח השם הטבע לטובתנו, וזה עונש גדול. כן, יש גמרא בתענית שאומרת, מצינו בימי שמעון בן שטח שירדו להם גשמים בלילי רביעות ובלילי שבתות. כלומר, בימים שהיה מאוד נוח לחקלאים. עד שנעשו חיטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים, ועדשים כדינרי זהב, וצררו מהם דוגמה לדורות. למה? כדי להודיע כמה החטא גורם, כלומר להראות שיש פה חוקי הטבע פוטנציאל כזה של גדילה, באופן שזה יהיה מוכן האדם. כן, להודיע כמה החטא גורם, שנאמר, אבונותיכם היתו לחטאותיכם, מנוע טוב. וכן רצינו בימי ההורדוס שהיו עוסקים בבניין בית המקדש, כיוון שהיה מצב אידיאלי, היו יורדים גשמים בלילה, למחרת נשבה הרוח, ונתפזרו העננים וזרחה החמה, ויצאו עם למלאכתן, וידעו שמלאכת שמיים בידיהן. כאן הם הבינו שהמצב שלהם, של בניין בית המקדש, זה מצב שהוא קרוב למצב של תיקון. לכן גם חוקות שמיים וארץ התנהגו בהתאם. לכן נשארה, אני עובר לעמוד ח' לעמודה השנייה, לכן אומר המהר"ל, נשארה השאלה איזה הם הפעולות המיוחדות לו, המתייחסות אל מעלת נפשו ומה שיש לו נפש שכלי. כלומר, חייב להיות כזה דבר, רק אנחנו לא מצליחים לזהות, כי האדם הוא יצור ככל היצורים. אז מהי הפעולה שהיא מבטאת, כלומר, איפה אנחנו רואים שהאדם מתקיים בעולם, כמו ששאר הנבראים מתקיימים בעולם, אבל באיזה מובן? לא במובן הגופני שלו, הקיומי שלו, אלא במובן האנושי שלו. איפה אנחנו מוצאים את הביטוי לנפש השכלית שלו? אומר המהר"ל, לא יישאר לומר רק במהר"ל זה הרבה פעמים כמו אלא רק. לא יישאר לומר רק, כי הפעולות המתייחסות אל מעלת נפשו, הם הפעולות האלוקיות, ומה זה הפעולות האלוקיות? הם מצוות התורה. והם מיוחדים אל האדם לפי מעלת נפשו האלוקית, ודבר זה בוודאי הם פעולות המיוחדים אליו וראויים. עכשיו תראו, המהר"ן לא אומר כאן, מסקנה צריך לקיים מצוות במובן הדתי נקרא לזה. לא, זה לא מסקנה. מה שהמהר"ן אומר כאן זה לא יכול להיות מסקנה ממה שהוא שאל. אתם יודעים לפעמים, מלמדים שאם אתה נותן איזה נגיד שיעור לילדים, אתה שואל שאלות טובות, ומרוב ששאלות טובות, אתה דוחף להם תשובה לא לעניין והם לא מרגישים. לא, לפעמים אתה שואל שאלות, מביא איזה סיפור, מקשה קושיות טובות, בסוף אתה מציע איזושהי הצעה. מה התשובה בשאלה, איך זה מענה למה שהמהר"ל שאל? לא יישאר לו מה רע, כי הפעולות המתייחסות לנפשו, הם הפעולות האלוקיות. והם המצוות. למה המצוות זה תשובה לשאלה?
רגע, המסקנה שזה בוודאי מסובך, שזה כאילו, בוודאי לא, לא כמו שאנחנו חושבים על...
מה?
מה שאנחנו רוצים להגיע על כל המצוות.
זה לא תשובה?
מצוות זה דבר שהוא לא נראה לנו הגיוני, אבל לא יכול להיות שזה יהיה דבר שיראה לנו הגיוני.
זה מה שהמהר"ל בונה כאן, המהר"ל בונה את ההיגיון הפשוט של הכרח מצוות. הוא רוצה להגיד לנו המציאות מראה שצריך להיות מצוות. זה ברור שזה היה הכיוון שהוא הולך. אני אגיד לכם, מה שהמהר"ל עושה, המהר"ל עונה פה תשובה, הוא לא מתכוון לומר, אז מה שהדתיים אומרים זה נכון. הוא מתכוון לומר, תראו, אם אנחנו נחשוב על כל מה שדיברנו עד עכשיו, הוא אומר ככה, חייב להיות מערכת כזאת, אם אני מנסה לאפיין מה אנחנו מחפשים. אומר המהר"ל, אז אנחנו מחפשים פעולות שזה לא ביטוי של צורך גופני כמו אכילה. אנחנו מחפשים פעולות שהן ביטוי של הנפש.
כשהמהר"ל מדבר על האדם, מדבר על האדם הישראל?
לא.
האדם הכללי?
כן.
אבל אז מה? בישראל יש...
אז אחרי זה הוא שאל כמה. אז זה השלב הבא. אבל זה שצריך להיות לאדם מצוות. מה זה פעולות? תחשבו למשל על, 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 על בעל חיים. הפעולות שמבטאות את החיוניות, את הכוח החי, מה זה הפעולות האלה אמרנו? זה הוא, הוא והפעולות שלו זאת אומרת. כל רגע הוא פועל את מדרגת החי שבו. מה הוא עושה כל הזמן אמרנו? מה עושה הבעל חיים כל הזמן? הוא פועל את המהות שלו. איזה מה המהות שלו?
קיום.
קיום. במה הוא עושה כל הזמן? כל פעולה שהוא עושה היא לצורך קיום. הקיום שלו. הוא כל הזמן מחפש אוכל. הוא כל הזמן דואג לשרוד מהאויבים שלו. כל הזמן. זה הוא. הוא והפעולות שלו זה אותו דבר. הוא לא עושה משהו אחר מאשר הוא. לא יכול להיות. הוא עסוק רק במה שהמהות שלו. ולהיות בעולם פירושו. לפעול כל הזמן את המהות שלך. אז אני מסתכל על האדם, אני מחפש מין סדר חיים כזה, שהוא כל רגע ורגע מלווה את האדם, נכון? ככה זה צריך להיות. צריך להיות איזה מין, שכל רגע החיים שלו באים לידי ביטוי בפעולות שמבטאות, את המעלה, איזה מעלה שלו, מה זה אותו? את המעלה השכלית שלו. זה מה שאנחנו מחפשים. מי מציע כזאת הצעה?
שמה?
איפה יש כזאת הצעה?
אתה.
סדר פעולות שמלוות את חיי האדם ללא הרף, אבל לא במובן הקיומי שלו. זה לא פסיכולוגיה, זה לא שיטה פסיכולוגית שנועדה לרצות את הנפש שלו, את הנשמה שלו. איפה מוצאים כזה דבר? זה המצוות. הוא לא אומר שיש פה, אני חייב להגיד שיש מצוות. הוא אומר, אם יש משהו שמתאים למה שאני מחפש, זה המערכת הזאת. זאת אומרת, סידור חיי האדם, מכף רגל ועד ראש, ללא הרף. למה זה ללא הרף? כי זה הביטוי הקיומי שלו. כל הזמן הוא צריך לבטא בחיים שלו את המעלה הנפשית שלו, איך בפעולות. איפה יש כזה דבר? עכשיו, מכאן צריך לפתוח כוזרי. מוסלמים אומרים שיש להם הצעה כזאת, יהודים אומרים שיש להם הצעה כזאת. אבל ברור לנו שחייבת להיות הנחיה כזאת, סדר כזה. עכשיו תשאלו אותי למה זה לא בא לו טבעי, זה השלב הבא. אבל אם יש מערכת שמתאימה לזה, זה רק מערכת המצוות.
יש לי
עוד שאלה,
למה זה
לא נראה
גיוני בכלל? לא למה זה לא בא טבעי. הייתי מבין שאם... שאם לא היית נותן לצמח מים, אז... צמח לא שותה לבד מים. אבל כשאתה מסתכל על הצמח, אתה לא יודע... סליחה, כלב לא אוכל לבד את האוכל שלו. הוא לא אוכל את האוכל שלו, כי זה משהו לא בסדר, אבל... אני לא מסתכל על זה ואומר מה הוא צריך לעשות. אני לא מבין מה הוא צריך לעשות. אז אותו דבר פה, אנחנו מסתכל על המצוות, אנחנו כאילו... בשביל מה אנחנו צריכים לעשות את זה?
בשביל
מה
הרכב
צריך לאכול? זה
לא
נראה לנו גיוני בשביל.
לא, לא
הבנתי. יש לי...
זה לא מעולץ אליו מבחוץ, זה הנקודה.
זה לא נראה קשור בכלל.
למה? למה? כי אדם לא זורם עם זה. זה לא בא לו טבעי.
גם אם הוא זורם עם זה, אתה מראה לי עכשיו בן אדם, אתה מראה לי, לא יודע, לשמור שבת, לא נראה לי קשור. אז למה לא נראה לי קשור?
בסדר, אז אני אומר, אתה אומר נכון, אבל אני עכשיו לא נכנס, לכן אמרתי, אני לא נכנס לתוכן של היהדות, מה היהדות אומר? עכשיו יש לנו שאלה אחרת, למה המצוות לא, אבל קודם כל, האם זה מתאים לקונספט הזה שהיהדות מציעה? עכשיו תגיד למה המצוות לא מובנות.
כן, זה נראה לי קשור לתוכן, זה קשור כן, זה מהתוכן, אבל זה קשור לחוסר התמטי.
נכון, אז זה בסדר, אנחנו נדון בזה, עכשיו שאלות שנגזרות מהמסקנה הזאת. למה הגויים פחות והיהודים לא? למה האדם לא מרגיש את זה באופן טבעי? למה זה בא אליו מבחוץ וזה לא בא אליו מבפנים? בסדר? אבל קודם כל תבין שחיי האדם, לאדם צריך להיות סגנון חיים, נכון? אדם צריך לחיות בסטייל של הנשמה. בזה הוא משווה את עצמו לשאר הנבראים. ככה הוא חי, ככה הקיום שלו זה קיום אנושי, לא קיום של בעלי חיים. זה שהוא נאלץ לעסוק בפרנסה הזו, הוא מוריד את רמת הקיום שלו לרמה של בעלי חיים, זה תוצאה של פגם, אבל בואו נתאר את המצב השלם שלו בגן עדן. אז הוא היה עסוק כל הזמן בסדר פעולות כזה, שבא לבטא איזושהי מעלה פנימית. איך יכול להיות שמעשים מבטאים משהו נשמתי, זה גם שאלה שנדון בה. אבל האדם צריך יהיה לו סגנון חיים, האדם צריך יהיה לו סטייל, נכון? סגנון חיים של הנשמה. כל מקומו בבוקר עד שוכבו לישון. אנחנו חפשים דבר כזה. וחייב להיות דבר כזה. אחרת, חסר משהו באדם.
למה
לא יוצא מוצאים
כל הזמן חשך? למה לא יוצאים כל הזמן חשך? בסדר, אז חסר.
לא, כי זה חוק. זה כמו שאמרתי בפעם בשיעור הראשון. אם אתה רואה ש... יש בעולם כוח הכובד, אז כוח הכובד הוא זה חוק אוניברסלי. אין דבר כזה שהוא חסר. גם אם אתה רואה בלון הליום, אז כוח הכובד נמצא שם. כי זה חוק, ככה המציאות בנויה. מבין? זה משהו טבעי. אין אף אחד שנמלט מהחוקיות של המציאות. החוקיות של המציאות פועלת בכל מקום. אם מצאת החוק של פיזיקה, הוא נמצא בכל מקום. ואם גילית תופעה שהיא לא נראית, אז יש לה הסבר. מה? זה נקרא מצוות מעל הטבע, הן שייכות לנשמה. הטבע הכוונה לאכול, לשרוד, להתקיים. מעל הטבע הכוונה שזה שייך לטבע יותר עליון. לא נמצא בבעלי חיים הדבר הזה, זה משהו נפלא.
הטבע אני מתכוון למה שאנחנו רואים פה בעולם. למה אני צריך לשתות, אני צריך לשמוע דברים שהם כאלה. אבל מבחינת התנהגויות, אין לי התנהגות שאני רואה את השיעים מוכחת פה.
מה?
אין התנהגות... בין אנשים שנראית מוכרחת, כמו לאכול ולשתות, או בעלי החיים שיש להם.
בסדר, אז אמרנו, זה השאלה הבאה, זה השאלות הבאות. למה זה לא מוכרח? למה אנחנו לא מרגישים באופן טבעי את הדחף הנשמתי לעשות באופן כזה ולא באופן אחר? למה הנשמה שלנו היא לא באה לידי ביטוי פה, כמו שאצל בעלי חיים, זה בא בצורה אינסטינקטיבית. בסדר? ואם תשאל, ומכאן נגזרות כמה שאלות כמו שאתם שואלים, ואם תשאל ותאמר, הרי כל הפעולות המיוחדות לכל אחד מן הנבראים, הפעולות מתחייבות ממנו מעצמו. כלומר, הדבר הזה שאנחנו, מה שאמרנו, שלאדם יש חוקיות, שסדר חיי האדם צריך להיות מבוסס על פעולות שהן ביטויים של הצד הרוחני שלו, אז למה הוא לא מרגיש את זה באופן טבעי? כל בעלי החיים, ביחד עם זה שיש להם חוקי. ברגע שהוא חי, אז רמת החיים שלו היא כזאת שהיא דוחפת אותו לעשות דברים מכוח זה. זה גם דבר מתוחכם, נכון? תחשבו על זה, זה נראה לנו דבר טבעי, זה לא דבר טבעי. זה שבעל החיים מחליט שהוא הולך עכשיו להיות, לשרוד. ולזה הוא מכוון את כל החושים שלו. ובזה הוא עשו כל הזה. זה לא דבר פשוט, שהנשמה דוחפת אותך לעשות דברים באופן טבעי. אבל זה ככה זה. למה אצל האדם זה לא ככה?
מה, הדחיפה זה לא
נמצא? כן.
זה נמצא אצל האדם?
כן, זה לא נמצא אצל האדם. הצד הנשמתי שלו שהוא מהותו, לא דוחף אותו לשום דבר. לא מודע לו בכלל. אין זה שאלה. דבר זה אין שאלה, למה? הלא היצר הרע שברא באדם, הוא מביאו אל הפעולות הרעות שבאות ממנו מצד היצר הרע שבו. כלומר, צריך להכניס לתמונה הזאת עוד רכיב.
אז בעצם השאלה זה, מאיפה בא לאדם קלקול?
לא, זה גם לפני הקלקול.
לא,
זה גם בגן עדן היה מצב כזה.
הוא לא פועל על פי סדר החיים.
נכון.
הראשית
היא... נכון. למה זה נוצר? כיוון שהאדם נמצא בעולם הזה. ובעולם הזה יש צורך גם של הקיום הטבעי שלו. כמו שהוא אמר לפני כן, הרי האדם, מפני שתמצא, האדם משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים בהרבה פעולות. יש לאדם מערכת כפולה. יש לו צד אחד מצד אחד מערכת שהיא דוחפת אותו להתקיים במובן הפשוט. כמו שאומר חובת הלבבות, שאם האדם לא היה לו דחפים של קיום פיזי, הוא היה מת מרעב. אם נגיד הקדוש ברוך הוא משתיק את הדחפים האלה, הוא היה עוסק בתורה ללא הרף עד שהוא היה מת מרעב. לכן הקדוש ברוך הוא יצר באדם את הצרכים האלה שהם דוחפים אותו, כדי שהוא ישרוד במציאות, כי זה חלק.
עצבים, ביד.
מה?
עצבים.
שממשיכים.
אתה מרגיש
אותם, כן. כן. יש מערכת שלמה ש... עכשיו, כיוון שהאדם מצד אחד, יש לו מערכת של הצורך הנשמתי שלו. מצד שני, הוא נמצא בתוך תבנית, הוא נמצא בעולם הזה עם דחפים טבעיים. זה יוצר בנפש האדם קצר. זה יוצר... מצב שבו לא שני דחפים פועלים בו ביחד, והוא לא מזהה את הדחף שהוא יותר עליון, יותר מופשט, יותר... הוא מזהה אותו לפעמים. יש מצבים בחיי אדם שאדם מרגיש שחיי הנפש זה דבר מתוק מדבש, ושזה דבר שבלי זה אי אפשר להתקיים. ורוב בני האדם הם כן נדחפים בסופו של דבר להיות משכילים וללמוד ולהיות אנשים. יש. אבל מה שמכריע את הקף, יש באדם עוד דבר, יצר רע. זה נקרא יצר רע, לא במובן ההלכתי, לא ההלכתי, החזלי שלו. אתה יכול להגיד לי, זה אתה יכול להגיד גם בבית ספר תיכון בקליבלנד, אין בעיה. לאדם יש שתי מערכות של דחפים. בגלל שהוא נברא עם צד נשמתי ועם צד אחד, הוא גם קיים בעולם הזה, והצורך של הקיום בעולם הזה דורש שהמערכת הזאת יהיו בה גם דחפים טבעיים. זה, אז לכן זה מובן, זה לא דבר ששייך לפגם, זה גם בגן עדן היה ככה. רק זה היה בגן עדן, זה היה יותר ברור. בגן עדן לפני שהאדם חטא, הוא לא צריך להתלבש, היה ברור שהקשר בין איש לאישה הוא לצורך הולדת ילדים. זה לא שיבש אותו. הדחף הזה היה ברור, היה לו את המקום הראוי שלו, וזה היה נשאר במקום שלו. כן.
בעצם
זה
אומר פה
שה...
בעצם אומר שהקלקול, אותו קלקול חיצוני לנו.
הקלקול האדם נובע מפרשנות לא נכונה של הדחפים שלו.
לא, השאלה...
זה לא קלקול, בינתיים זה לא קלקול, זה ככה זה.
לא, הרי אנחנו אומרים שיש כאן סדר, סדר מקולקל, זאת אומרת, יש כאן, אבל לא נכונה של סדר...
לא סדר מקולקל, תשמע, זה כמו הבריאות, בסדר? הבריאות של האדם היא לא נמצאת בצורה טבעית. למה? כי יש לו גם עצלנות. כיף להיות ספורטאי. הרגשה טובה?
אבל גם
הצירות
זה בטבע
שלי. אני שואל אותך, כולם בטוח. יש מישהו שחולק על זה? זה כיף להיות ספורטאי. למה? המצב הזה נמצא באדם. אף על פי שיש דחפים אחרים שגורמים לו לשבת, לפצח גרעינים, לא לזוז מהמקום שלו. בכל זאת, ברור לו, שאתם רואים שהאדם נמצא, וזה נפתח את זה בפרק הבא, נמצא באיזושהי תבנית כפולה שהיא לא זורמת לו באופן טבעי. אבל בכל זאת, יש הרבה דברים שברורים.
אז נשמע שיש
דחפים
טובים ויש
דחפים לא טובים. לא טובים ורעים, זה משהו בביולוגיה. זה לא משהו במוסר, זה משהו בביולוגיה.
כן, אבל...
זה שיש לך דחף לנוח והילד בוכה באמצע הלילה, זה לא שאלה מוסרית, אתה קם, גם אם קשה לך.
מן הסתם, אבל זה קורה גם
במוסר,
לא? מה? אני לא מדבר על הספורטאי.
זה יכול להשפיע גם על המוסר. כן? אבל זה לא פלא שהאדם יש לו תבנית כפולה. הרגשות שלו לא תמיד זהות עם האמיתות שהוא יודע אותן. והרגשות שיש לו לפעמים הרגשות מוטעות בגלל סיבות שונות ומשונות.
וגם הפוך אבל בטח.
מה?
שלמרות
את
המצב עכשיו הוא
נמשך
לנפש.
כן, זה מערכה.
זה גם דחת.
אבל אתם שוב נכנסים לבעייתיות שבזה. אני לא נכנס לבעייתיות שבזה. אני נכנס לזה שתבינו שהאדם נמצא בתבנית כפולה, שזה שהוא לא מזהה את הבריאות שלו באופן טבעי, זה לא פלא. כי יש לו שני מצבים שכל הזמן משדרים לו שדרים סותרים.
מה ההגדרה של טבע? זאת אומרת, אני מזהה פה שזה טבעי ופה זה לא טבעי.
טבעי זה מה ששייך למהותו. לא טבעי זה משהו ששייך לרובד יותר נמוך. מה טבעי? להיות ספורטאי או להיות עצלן? בוודאי שלהיות בריא, להיות ספורטאי זה יותר טבעי. התנועה לאדם היא, כמו שאומר הרמב״ם, זה אדם צריך כל הזמן לבטא את עצמו בתנועה, ללא ערב. זה דבר טבעי. אבל בגלל שיש לו גם עוד דחפים, אז הוא לא מרגיש את זה כל כך. הוא יכול להרגיש את זה. אם הוא נלחם על זה, הוא ירגיש את זה. אדם שעושה ספורט, בסוף הוא מתמכר לזה, לא רוצה להפסיק.
כן, אני אומר, איך בראנו את הטבע? על פי מהותו.
כן. אז מה מהותו צריך להיות? פעולות אלוקיות. אז למה הוא עושה פעולות שהן גופניות רק? והוא לא מתייחס בכלל לנפש שלו. למה? כי זה לוחץ אותו, כי יש לו עוד שדר מהגוף.
כן, אבל
איך
הוא יכול לעשות משהו שלא נמצא במהותו?
מה איך הוא יכול לעשות משהו שלא נמצא במהותו?
אם זה לא נמצא בכוח שלו.
כי הוא צריך את זה, הוא צריך את זה בפינה מסוימת בחיים. הוא צריך לאכול בשביל שהוא יוכל להמשיך להתקיים. אבל אם הוא אוכל יותר מדי, גם בשביל להתלקק, אז הוא איבד את החשבון, כי זה לא מחושבן טוב אצלו. זה לא שזה, לא בעיה.
אבל בעצם זה אומר שהסדר החיים הוא סדר הרבה יותר רחב.
מה זה יותר רחב?
זאת אומרת, הסדר החיים זה לא אומר שסדר החיים מופיע אך ורק נגיד, באותה צניעות שבין האדם הראשונה לגן עדן, אלא יש אפשרות שגם הסדר החיים מופיע בזה. רק הייתי יכול...
כן, מצוות. כן, מצוות. זה הסדר של המצוות. אם האדם מקפיד לנהל את חייו על פי הערכים האלה, ולא להיכנע לערכים של הגוף, אז כן. אז הוא מסדר את הדבר, כי המצוות גם אפשרות לך לחיות חיים גופניים, אבל במידה הראויה, בכל דרך אחד היהו. אם תשמור על הסדר הזה, אז הפרופורציה תהיה נכונה. מי שצריך לעמוד בראש, יעמוד בראש. מי שצריך לעמוד במקום שני, יעמוד שם. אתם מבינים, זו התבוננות מאוד מיוחדת שעושה פה המהר"ל. המהר"ל פה לא מדבר כאדם דתי, הוא מדבר כאדם, כמו שאתה שאלת, מה זה רק ליהודים? זה לא קשור ליהודים בכלל.
הוא
מדבר על הנפש. כן, הוא מדבר על הצד הרוחני שבאדם, שכל בני אדם יש להם את זה, והם צריכים לתת לו, ביטוי בכל רגע ורגע בסדר החיים שלהם. זה מה שנקרא אידיאליסט. מה זה אידיאליסט? הוא עושה את מה שעושה האדם החוטא. רק האידיאליסט עושה את הכל, הוא פועל אותה מתוך רצון להיות טוב במציאות. והחוטא עושה את הכל בשביל הנאותיו הפרטיות. אז לאיפה שייכות המצוות? לזה שאדם יעצב את החיים שלו לפי האופי של הנשמה. ובזה הוא בא לידי ביטוי כמו שאר בעלי החיים, בזה שהוא פועל את סדרי נשמתו בכל רגע ורגע מחייו. מכאן צריך לברר מי זה מציע כזאת הצעה. עכשיו מובן גם למה הסדר הזה לא יכול לבוא לאדם מתוך כליותיו, כמו אברהם אבינו, אלא צריך לבוא לו מבחוץ. תראו, גם הבריאות של האדם באה לו מבחוץ. רק אחרי שבני האדם חקרו הרבה מאוד, אז הם יכולים להגיד לך איך בריא לעשות ספורט ומה בריא לאכול. וגם בגלל שהוא איבד את התחושה הטבעית שלו, אתה צריך להגיש את זה לחכמים שיעסקו בזה במחקר ויביאו לו את זה מבחוץ. אבל זה לא לא טבעי לאכול בריא, בגלל שמי שימציא את זה, זה לא בג'ונגל, אלא זה במעבדות. צריכים את המעבדות כי אנחנו חולים.